כן, אנחנו פרק י"ב י"ב, נכון? יש המחשבה הרעות עם רואה גדולתה, במקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה, ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים, והחשיכו את יפעתה. זאת אומרת, יש מחשבה אידיאלית, שהיא באה לידי ביטוי במציאות בצורה מעוותת, כי אנשים שהם לא בעלי מדרגה מספקת כדי להשיג את האידיאל הזה ולבטא אותו, טיפלו בעניין. לבטא אותו זה יכול להיות ביטוי אותו בדיבורים, בכתיבה, במעשים. ומתוך זה קולטים את המושג הזה בצורה שאיננה נכונה. הירידה הזאת איננה ירידת עולם, כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, כי היא ירידת שעה, והיא גם כלצורך עלייה. אומר הרב, כיוון שהם נוגעים במושג אמיתי, כן, שיש בו, כן, אידיאל אמיתי, אז אי אפשר להווה דברים מהסוג הזה לדורי דורות. בסופו של דבר, האמת הכלולה בעניין תצא לאור. רק מה בינתיים יקרה, יכולים להיות הרבה נזקים. אומר הרב, גם צריך לדעת, לא רק שזה זמני, אלא לצורך עלייה. לצורך עלייה זאת אומרת שייתכן שבמציאות הקיימת לא ניתן להשתייך אל האידיאל הזה לולי שכרגע הוא יופיע בצורה נמוכה עם כל העיוותים שהוא כולל, ואף על פי כן זה הדרך איך לעלות למעלה. בואו ניתן שתי דוגמאות לדבר כזה. תיקחו דוגמה את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה אידיאל של קדושה עליונה. ברור, פחות מזה, לחשוב על ארץ ישראל במושגים רגילים זה לא שייך. וכל מי שמבין מה זה ארץ ישראל, במשמעויות המהותיות שלה, יודע שזה, כן, חז"ל אמרו, זה נחלת השם, זה הרמב"ן מתבטא על הדבר הזה, זה ארץ השם, זה מקום השכינה, זה מי שמבין מה זה ארץ ישראל. עכשיו, איך נתייחס, מה עשתה הציונות החילונית לארץ ישראל? כן, אז יכול להיות שחלק חיברו אותה להיסטוריה של עם ישראל, או במקרה הטוב, כן? זה כן, יש פה משהו שהוא קשור למורשת שלנו, אבל הרבה גם התייחסו לזה יותר בתור במובן של מקלט מדיני. העם היהודי יש לו צרות, והנה הגיע הזמן ל... כן, אז אתה יכול לומר, הנה, לקחו מושג עם מציאות אידיאלית והפכו אותה להיות חול. אבל לעתים, כמו שאומר פה הרב, קודם כל תדע לך, זה יהיה זמני, בסוף נחזור, הנה, עכשיו אנחנו כבר מתחילים לדון על הסוגיה, נכון? ממלחמת ששת הימים אנחנו מתחילים לדון על סוגיה, בהתחלה זה היה דרך כן להחזיר שטחים, לא להחזיר שטחים, שבסוף זה ודאי נוגע במהות בסוגיה שאנחנו מדברים עליה כרגע. הנה, והיום אנחנו, זה על השולחן, זה הסוגיה. אנחנו כמדינה, לאן אנחנו הולכים? לאן פנינו? זה הסוגיה הציבורית שדנים. נכון? פעם זה היה מתחת השולחן, וגם האתגרים במציאות, הם בסופו של דבר הובילו לסגנון של דיבורים שהוא בחיצוניות יותר של הדברים, כן? כי היה לנו צורך ביטחוני והיה לנו התמודדויות כלכליות וכולו וכולו, שזה בסופו של דבר הציב על הפרק את שאלות השעה החומריות, כי צריך לטפל בהן. אבל הנה, כמו שמרב, זה דברים זמניים, בסופו של דבר אנחנו נגיע למהות. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, תקחו את הדתות. כמו שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים, שנכון שהאסלאם ובטח הנצרות, שזה עיוות של המושג הרוחני האמיתי, אבל זה מהלך שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו במציאות כדי לקדם את האנושות מאלילות לתפיסה האמיתית ביחס לאלוקות, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה באמת בני אדם, לתפיסה של התורה, לאמת. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. וגם מידה זו, אף על פי שנחשבת כלו לגבי האיכות, מכל מקום שהיא מצטרפת עם האיכות, עם ההתרתה, וברוב עם הדרת מלך. כן, אומר לנו הרב, שיש לנו אנשים שמבחינת האיכות האנושית שיש בהם, את המעלה הנפשית שלהם, המעלה השכלית, המעלה הרוחנית שלהם, הם במדרגה נמוכה, אבל מכל מקום יש להם את המשמעות של העוצמה הכמותית. וזה נכון, אם אתה ממיר את האיכות בכמות, אתה כמובן מקלקל מאוד. אבל אם הכמות מצטרפת לעניין האיכותי, אז היא מעצימה אותו. ולאו דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, המרץ והחפץ הרדוף להשיג, יכולים את המבוקש, דרכים מעשים, התגלות הכוח, כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי החומר חזק וגס, וחסרי רוח הצילי המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. אומר הרב עוד נקודה, כשאנחנו מדברים על הריבוי, כן, על הכמותיות שנמצאת אצל האנשים הפחותים, זה לא רק הכמות המספרית, אלא כן, גם אנחנו נוכל למצוא את, אצלהם הרבה התעסקות בעניין שאותו רוצים ליישם במשמעויות המעשיות שלו. כלומר, יש פה ריבוי אופנים מעשיים להשיג את התוצאה לעומת אנשי האיכות, שהם מכוונים למשמעות הרוחנית, המוסרית, הערכית של העניין. אנחנו רואים שאנשי הכמות, כן, אז אצלם מוצאים הרבה הרבה דרכים איך ליישם את האידיאל הזה במציאות. כן, אם תיקח את האנשים האציליים הם לא, כן, מה הם יוכלו לעשות? אני זוכר ששם לב לדבר הזה בכיתה. כן, בכיתה כשהילדים השובבים, אם הם קרה שהקדוש ברוך הוא עשה להם שפעת באותו יום, צורך הכיתה הופכת להיות נטולת חיות. מי נמצא שם? כל הילדים הטובים מקשיבים למורה וזה מסכמים וזה מצביעים ככה. כל החומר לא נמצא שם. כל התסיסה. גם הפסקות נראות חברות. כן? כי אין את ה... כן, אבל כשבאים האנשים הגסים יותר, אז דברים יוצאים לפועל. בצורה יותר טובה. משחקים יותר טוב וכו'. השיעור לא מתנהל יותר טוב. אבל החומריות יותר טובה. המשחקים בהפסקה יותר טובים. יש את מישהו שירוץ לשפוט את המגרש באמצע השיעור. איך אני קם את הדבר הזה? באמצע השיעור השני. הוא מוכן לוותר על האוכל אפילו. היה לנו שני שיעורים. נדמה לי שההפסקה הייתה ב... נדמה לי אם אני זוכר טוב. ברבע לעשר. פעם היו לומדים יותר מאשר היום. היה שיעור ראשון, כל כך היינו באים לבית ספר בשבע וחצי. מתחילים תפילה, יסודי אני מדבר איתך, לא? 7:40 גומרים ב-8, זה לא תפילה במניין. גומרים ב-8 מתחיל שיעור. עד 8:45, שיעור ראשון, 8:45 עד... מ-8:15 עד 8:45, עד 9, ומ-9 עד 8:10. שני שיעורים, 45 דקות נטו. אני שאלתי את הבן שלי, מה קורה אצלהם? אז הוא אומר, אנחנו גומרים את התפילה ב... 8:30, ואחר כך, מגיעים לכיתה ב-9, ומה קורה בכיתה? יש ארוחת בוקר. זאת אומרת, עד 10 הם עוסקים בענייני השעה, מה שנקרא. אחר כך המורה אוסף את השברים במשך איזה 20 דקות, עד סוף מה שנקרא שיעור, ואז עושים להפסקה גדולה. מה הם עושים בהפסקה הגדולה הזאת אחרי שהם אכלו ב-9, אין לי מושג, אבל... טוב, בקיצור, כן, דרדור הדורות זה. אבל אצלנו היה כאלו את אלו שלנו את המנהג לצאת החוצה באמצע השיעור השני, תחשבו איזה מסירות זה. ב-9:15, 9:20. עכשיו, זה התחיל להיות תחרות בין הכיתות, אז... ועל בסיס כל הקודם זוכה, אז באיזשהו שלב הנהלה הבינה את הדבר הזה, אז שולחים איזה... או את הסגן, או המנהל בכבודו ועצמו היה מגיע למגרש לתפוס את כל אלה שיצאו לפני כן. טוב, נו, אבל כי הם לא היו מצויים בכיתה, זה היה משמעות משעמם. לא היה סיכוי שנתפוס את המגרש בהפסקה. טוב, אז אומר הרב, בלי האנשים האלה, בלי האנשים שחשו להם הכסף, חשו להם ההתעסקות, חשו להם הגשמיות, כן, בלי תל אביב אין ירושלים. לדעת. טוב, על מה צריך? לא להשתעבד אל החומר הזה. כאשר המחשבה צריכה לקלוט לבסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. ככה זה, כשדברים צריכים לצאת לפעול במציאות, זה יורד. בפרק הזה, הנה מושך את הארץ ורצים באים בה ומחללים את קדושתה. נכון, אתה תראה שיש הרבה דברים שהם כבר לא אידיאליים, אבל אם זה, מתרבים אוכלוסייה, בהתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. אתה תראה את העצמות של אנשים שמתעסקים וכולו, דברים הולכים עד בו התור, עד שמגיע הזמן, שמתורים עדיני לב חמושים בכל צדקת השם, ומולים עד ראש הפסגה שמקור תארת המחשבה, מתעמקים בתוכיותה, ומכניסים בה את התוהר שבנשמתם, את כמונותיהם עדיני המחשבים את הכל, תוך כך מוצאו המחשבה הכלית בעצמה, שפניהם חווי הרוחנים, מתקירת הקוצים הסובבים, מותה היא מוטלת עייפה וחושת כוח, תמרת מוות, תמרת בן רוח חיים, מתעוררת היא. ומתחילת להשפיע על כל הגשים אלה, הטל חיים בעוד גבורה מפנימיותה ונטלים בעילויה כל דבקים בה. נסביר בקיצור, אנחנו צריך לחזור על זה בפירוט. פה אנחנו רואים מה זה ההשפעה של צדיקים. הצדיקים, הם לא הולכים להתעסק בעולם החומר, הם לא נפשות כאלה, שיש להם בטח לא תנטייה, ויכול להיות גם שאין להם את הכישרון להתעסק בעולם החומר. אבל מה כן? הקדושה הפנימית של הצדיקים, כאשר הם רוצים לרומם את הכלל, כן? חודרת, כן? דרך הרצונות שלהם, דרך המחשבות שלהם. זה כוח פעולה, הרצון, המחשבה. הם כוחות פעולה שמנפחים חיות רוחנית, אידיאלית, בנפשות הפעולה. וזה מעדן את הנפשות הפועלות. אנחנו לא רואים את ההשפעה הזאת בצורה, מה שנקרא, ישירה. כן, זה שעכשיו יש איזשהו צדיק שלומד מתוך דבקות בהשם את התורה, ומתוך מחשבה על עם ישראל, גורם עכשיו לפלוני שבבורסה שמסתער על, מתוך תאוות ממון, על מיליונים, להירגע קצת, להתחשב קצת, להיות עדין קצת. נכון, אף אחד לא יודע שזה קשור, אבל זה קשור. זה ככה פועל. עד שלאט לאט גם ההמון מתעלה ומתחיל לדבר על התוכן המוסרי, התוכן הרוחני, התוכן האידיאלי. מה זה בשבילנו? בשביל הקדוש ברוך הוא. כן, יש מגמה של השם כללית, ויש בה בעלי תפקידים שונים. גם החומריים פועלים בשביל כולם. יכול להיות שבצד המודעות שלהם הם לא חושבים שהם עושים את זה, אבל בצד האמת זה ככה.
הרב, ההשפעה, כן. ההשפעה הזאת היא השפעה פיזית שהוא משפיע עליו דעות ומחשבות או סגולית?
מה זה פיזית? הוא לא מדבר איתו. כמו שאמרנו, יושב בחור בישיבה בסדרות בסדר בוקר. למד את הסוגיה של פחת נבלה. ניסה להבין את הווה מינה של רש"י. עכשיו, מתוך זה, עכשיו יש איזשהו מחבל שהתרכך קצת. וחזר בו. ככה העולם עובד. דברים קשורים אחד לשני, משפיעים אחד על השני. בעזרת השם, המדע העתידי יגלה את ההקשרים האלה. כן. זה השאלה שאנחנו דנים בה היום. היום דנים על זה בגלוי. על מה המאבק? מה אתם חושבים? אלו שהולכים לרחוב, על מה הם נאבקים? הם נאבקים על זה. הם רוצים את כל אזרחיה, והיה להם עד היום נציגים בכל מיני מקומות שאף אחד לא בחר אותם. והם מעוניינים להמשיך את השלטון הטוטליטרי הזה שלא נבחר בחירות דמוקרטיות עד סוף כל הדורות ולכוון אותו למה שהם רוצים.
יש מקום לדבר?
יש מקום לדבר על התוכן הבסיסי. כן, ברור. צריך לדבר על זה שצריכים להיות מוסריים והגונים. כן, ולדעת שאם אתה לא מצליח להשפיע במילים אז אתה לא הולך להרביץ לאף אחד. דרך אגב, מי שדורש את הדברים האלו היום הוא גם נאה דורש וגם נאה קיים. אם אתם זוכרים, היה לנו לפני 20 שנה בגוש קטיף, אנחנו מאוד נאה קיימנו את הדבר הזה. למרות שאפשר היה להתפוצץ מכעס ומכל מה שאתם לא תרצו על השטות הנוראית הזאת, גם שטות מעשית נוראית, שמאז אנחנו לא רק סדרות, אלא כל הדרום בוער באש, כשהזכירו את זה גם להם, אבל זה דבר נוראי מבחינה מוסרית מה שנעשה. ואפשר להתפוצץ מ- 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 מהעוול הזה שרואים אותו מול העיניים, ומהטעות הפשוטה, הביטחונית שראו אותה מול העיניים. ואף על פי כן, לא עברו את הגבול. אף אחד לא איים, לא ברצח ולא בשפיכות דמים, ולא שמישהו ילך לא יודע מה, כמו שהם מדברים, זה נורא איך שהם מדברים. איך שהם מדברים, אתם צריכים להבין שמי שלא מושפע מתורה, באיזושהי השפעה, או ישירה או עקיפה, ואוכל נבלות וטרפות, יכולים לצאת מהנפש שלו דיבורים כאלו אלימים ונוראים. תגידו, מה זה לדבר על שפיכות דמים? מה זה? זה עוד אנשים שהיו בצבא אחראים על חיי אדם. איך הם מדברים? אני לא מדבר איתכם עכשיו כרגע על מה שקוראים לזה אחים, או אני מדבר איתכם ברמה האנושית הפשוטה, כאילו, מה אתה, אין לך גבולות? אתה קורא לרצח? מה אתה? כן? לא שמים לב, אנחנו לא שמים לב. וזה יוצא בדיוק מהנפשות האלה, שהם נאורים בעיני עצמם, אבל הם מלאים. מה לעשות? תדעו לכם, אנשים ישראלים בלי תורה לא יהיו מוסריים. בלי תורה והשפעות של תורה לא יהיו מוסריים. בנקודות קצה הם לא יצליחו להחזיק מעמד. אולי בשגרה, כשהיא נוחה להם, זה יכול להיות. אבל בנקודות קצה לא יחזיקו מעמד. צריך תורה והשפעות של תורה. בלי זה לא מחזיקים מעמד. אז למה? כי אנחנו עם ישראל, וזה המזון. כן, לעומת אומות העולם, הם ניזונים ממשהו אחר. הם יכולים להיות ניזונים מאיזה פילוסופיה, הם יכולים להיות ניזונים מאיזה מזון חברתי, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו רואים גם את הרעל שיוצא משם, כן, זה ידוע. גרמניה הייתה מקור הגאווה האנושית. הפכו להיות חיות שבדמיון הרחוק לא אפשרי לדמיין שיש יצורים כאלה, לא בני אדם כאלה. יצורים כאלה. יצורים שהשטן לא ברא אותם. איך הרס התרבות המודרנית הפך להיות המקום הכי נורא בעולם מבחינה מוזרית. שם היה להם שם את גיטה ושילר, והיה להם את כל הפילוסופים שצמחו משם. והיה להם את ההשכלה, והיה להם את הנאורות, והכל הכל צמח משם. אבל מה יצא מהאדמה הטמאה הזאת? איזה רשע יצא משם. אז אני לא שאני הולך להחמיא פה לאומות העולם. אבל הם איכשהו יכולים להיות ניזונים ממזון כזה. אבל כשלוקחים נפשות ישראליות, מטמטמים הם את הנפש ומזינים אותם עשרות שנים במזון מסוג הזה. טוב, בעזרת השם, מקווה שנסיק את המסקנות הנכונות מהדברים האלה.